אנחנו נמצאים בפרק י"ז בספר שמואל א', ואנחנו נמצאים בעיצומו של הקרב בין דוד וגוליאת. עסקנו בשיעורים הקודמים בהגעה של דוד לשדה הקרב, דיברנו רבות על אישי ואצילות נפשו, דיברנו כבר על שאול ולבישת המדים, נשארנו חייבים שאלה שאין עליה תשובה כרגע, למה פעם כתוב כובע בקוף ופעם כובע בחף. לא גילינו עדיין את הקוד של הדבר, בעזרת השם, נמצא, יימצא הכובע המתאים. ואנחנו היום עסוקים בזריקת אבנים. הגענו לשלב האבנים. אז בואו נקרא את זה ביחד בפנים. אנחנו בפרק י"ז, ברוח הימים, כן. רק השתנו התוואים, היום פלסטינאים זורקים אבנים עלינו, ואנחנו צריכים לקרוא בשם השם. דוד מוריד מעליו את המדים של שאול, ויקח מקלו, אני חושב שגם על זה דיברנו, על המקל דיברנו, על המקלות שרואה גוליאת מבעד לחרכי ה... הוא הרים את המצחייה, אמרנו, זה גרם לו להרים את המצחייה ולקבל את האבן בראש. זה דיברנו בפעם השעברה, אני חושב. ודוד, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים. אגב, כשאני קורא את הפסוק הזה, אני נזכר בשאלה שלא ענינו עליה, לדעתי לפני אולי 4 שיעורים או 5. למה צריך לפרט בפרטי פרטים את השריון והציוד של גוליאת? ותראו, למה חשוב בלימוד תנ"ך, בקריאת תנ"ך ולימוד עיון, לא למהר לזנוח שאלות, לא למהר לפרש שאלות ולהגיד, זה לא בעיה, זה ככה וכך, אלא להשאיר שאלה בסטנד ביי, וזה לפעמים יכול להיות כמה שנים הסטנד ביי הזה, כי פה, פתאום כשאתה קורא את הפסוק הזה, אתה אומר, רגע, עכשיו אם אני אשים אחד ליד השני, מה יש לגוליאת, מה יש לדוד? תראו את הפירוט העצום שיש גם פה. וזה אני אשאיר לכם שיעורי בית, לא נעשה את זה עכשיו ביחד. יעשה כל אחד שיעורי ביתו. תעיינו, תעשו ממש רשימה. מה יש לגוליאת? בפירוט המאוד, אפילו מופיע פעמיים, שם שאלנו כובע וחובע, על הקוף והקף. הוא גבוה, גובהו, 6 אמות וזרת. אגב, גם שאול המלך היה איש גבוה. ולפי מה שמסתבר, גם דוד היה גבוה. כי אחרת, מה פתאום להלביש לו את המדים של שאול? זה לא יעלה עליו. אבל אם זה הולבש, זאת אומרת מה הייתה אהבה אמינה? מה הייתה המחשבה מלכתחילה? זאת אומרת שהוא כן נכנס למדים של שאול, זאת אומרת שהוא, דוד לא נמוך קומה, אלא הוא בגודל של, יש לו קינג סייז, איך קוראים לזה? קינג סייז. זה משפט אמיתי. קינג, לא הבנתם. קינג סייז. יש לו מידה של מלך. מידה של מלך. והגובה אצל... אצל גוליאת מתואר, כי זה באמת משהו יוצא דופן, אדם בגובה של 3 מטר וקצת, זה באמת דבר נדיר, גם במושגים של ימינו. ותראו את התיאור, וחובה נחושת, מתחילים מלמעלה, כובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, משקל השריון 5,000 שקלים נחושת, מצחת נחושת, שוב, מגיעים למצח, מצחת נחושת על... על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים, מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. כן, שקוראים את זה ליד זה, זה בלי לסמן, אבל תעשו פעם את ההשוואה, ממש פריט ליד פריט. זה מעניין לראות מה נקבל. אז הנה כבר יש לנו תשובה, למה פירטו בכזה פירוט את הציוד העצום של גוליאת, לעומת הציוד הדל של דוד, הולך לראות את הצון. זה אגב מאוד מעניין. רק שהוא מספר לשאול, למה הוא לא מפחד מגוליאת, הוא אומר שגם הוא יהיה, כאחד, כמו הארי והנמר אשר היכה עבדך, והיה הפלישתי הראל כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ואני חושב על זה, על התמונה הזאת, מבחינתנו עכשיו הקוראים ורואים את התמונה הזאת לנגד עינינו, דוד בעצם יוצא לראות את צונו. יבוא נמר, טפל בו. יבוא דוב, יעשה לו מה שהוא עושה לדובים. יבוא אריה, טפל גם בו. זאת אומרת, תראו את התמונה, נכון? מזכיר איזה פרק בתהילים. זה מזכיר פרק בתהילים. זאת אומרת, הירידה של דוד לקרב, זה ממש כמו שהוא יורד לראות את הצון. פה, דיברנו קודם ככה בצחוק, קינג סייז, נכון? הנה מידת המלך שלו, מידת המלכות. בואו נחפש את הפרק הזה בתהילים. לראות, כן, זה צריך להיות, איפה אני אזכר, שנייה אחת, שהוא בוחר את דוד, לוקח את דוד אחר הצון, לראות את צון, לראות את עמו. בואו נזכר איפה זה. פרק קוף, אם אני זוכר נכון. יחד. אתה זוכר מה אני מדבר? לא, לא קוף ממדלד. קוף ממדלד זה פרק שתכף נדבר עליו. זה הפרק שדוד אומר כשהוא יורד לקרב. זה טוב שנזכרת בו, הזכרת לי את זה גם. אני בגלל הדימוי הזה שאמרתי שדוד בעצם יורד לקרב כמו שהוא הולך לראות את הצון. אבל אנחנו יודעים, בינינו, אנחנו כאילו מאחורי הקלעים, יודעים שדוד הומלך. אנחנו יודעים שישי שולח אותו לעשות פעולה לא הגיונית, אבל אין ברירה, אלא חייבים לעשות את זה. כנראה 40 יום מה שמחכים זה שיגיע הזמן שלך, ואיך אני מונע אותך מללכת להציל את שאול, מה אנחנו נחכה ששאול יערג ורק אז תהיה מלך. זה דיברנו בשיעורים הקודמים. ומה שאני הציירתי זה שבעצם אנחנו יודעים שההליכה של דוד להרוג את גוליית היא בעצם תהיה המלכתו הפומבית. למה זאת תהיה המלכה הפומבית? כי גוליית אומר לישראל, מי שיקה אותי הוא יהיה המלך. יש לכם, אתם עבדים של שאול, וזה, למה? בואו תהיו עבדים שלנו. מי שיקה הוא יהיה המלך. ודוד הולך להקות, הוא יקה. אז זאת אומרת, ברור שהוא יהיה המלך. הפלישתים הבטיחו. אשר פיהם דיבר שב, וימינה ממין שקר, יש בפרק גוף ממדלת שהזכרת. אז לכן אני מחפש, עוד רגע אני אמצא את זה, את הפסוק שדוד ממש מתאר את זה, שהוא נבחר לראות, כדור הקדוש ברוך הוא לקח אותי מהצון, לראות את עמו. הייתי רואה טוב, הגנתי על הצון, עכשיו אני ממשיך את אותה פעולה. ובדיוק התיאור הזה של המדים שלו, מוליך אותנו לשם. ותשימו לב, מה הביא אותנו למבט להסתכל על המדים של שאול, ולראות את מידת המלכות שבו? המדים של גוליאת. שמים לב איך הפרטים השוליים של סיפור תנכי מגלגלים לעומק. לאיזה עומקים זה לוקח אותנו. אז בואו עכשיו נמצא את הפסוק בתהילים, נגיד אותו מהמקור. אנחנו צריכים קורקודנציה פה, זה יעזור מאוד. או כמו שאמר לי פעם אחד הרבנים, צריך בקיאות. תהילים צריך לדעת בעל פה. אבל לפעמים יש כזה בלקאוט, לא זוכרים. תכף נמצא. אז יש פסוק אחד, בדרך שאני מחפש, תסתכלו בפרק עין זין בתהילים, שהוא מתאר את, זה מאוד מעניין, קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי, אדוני דרשתי ידי, לילה נגרע ולא תפוג, מעני נחם נפשי. אזכרה אלוהים ואימיה, אשיחה ותתתף רוחי סלע. ואז אחזת, ואני מדלג, אני מדלג, והוא מתאר עכשיו את הגאלת, כן, זה מדהים שדוד מתוך הצרות של עצמו נזכר בגאולת ישראל. היום אנחנו עושים הפוך, אנחנו מסמיכים גאולה לתפילה. כן, דוד מתפלל והנה הגאולה, כאילו מסמיך את התפילה לגאולה. אנחנו מסמיכים גאולה לתפילה כדי שנכוון את תפילותינו על כלל ישראל, ודוד זה אצלו להפך, הוא מתפלל ונזכר בגאולה. והגיתי בכל פועליך, תראו, אני קורא פרק עין זין, פסוק י"ג, והגיתי בכל פועליך ובעלילותיך אסיך. כן, היסטוריה, זה עלילותיו של הקדוש ברוך הוא, זה כל מה שאנחנו קוראים לו היסטוריה. הגיתי בכל פועליך, יציאת מצרים, כדומה. אלוהים בקודש דרכך, מי אל גדול כאלוהים, אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך. ותראו עוד רגע שדוד מצטרף עד שהוא לומד את מה שהיה בעבר, הוא מוסיף פרק של הווה. גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יחילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתלחו. כל רעמך בגלגל, העירו ברקים תבל, רגזיו תירש הארץ. בים דרכך ושביליך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. תראו לו לפסוק הזה. אתה נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. אתה היית הרואה, ומשה ואהרון היו, מה? אם הקדוש ברוך הוא הרואה, אז מה התפקיד של משה ואהרון? מה? זה לא נעים להגיד, זה כאילו, אני חלילה שאני מוציא את זה מפי, אבל זה הדבר, זה הדימוי. הם כלבי השמירה של העדר. הם שומרים על העדר. כן, זה מהדרגה גבוהה מאוד. כן, זה להבין מה זה להיות, כמו שרב לוי יצחק ברדיצ'ב, כשהוא היה אומר את הוידוי של יום הכיפורים, הוא היה רוקד. שאלו אותו, מה אתה רוקד? הוא אומר, שכרו אותי להוציא את הזבל של הסוסים של המלך. אני לא ארקוד. המלך שכר אותי להוציא, לנקות לנו את הרובות. אז אני שמח, המלך שכר אותי. ואז תראו הלאה, בואו נמשיך הלאה, אני לא את הפסוק הזה, חיפשתי זה בדרך ככה, הנה תסתכלו פרק ע"ח, פרק אחד אחרי. והוא מתאר שוב את כל יציאת מצרים, כל מה שקרה יציאת מצרים, ועם ישראל נפל, ואיבד את אמונתו, חטא המרגלים, הוא מזכיר פה המון דברים בהיסטוריה, ואז הוא מגיע למות חופני ופנחס, הוא מגיע לספר שמואל, הוא ממש עוזר את כל התהליך ההיסטורי עד אליו, כל הסיפור ההיסטורי עד אליו, העלילות עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ואז הוא כותב שם כך, ויתוש משכן שילו, שזה קורה בזמן שאלי נהרג, חופני ופנחס נהרגים, ויתוש משכן שילו אוהל שיקן באדם, ויתן לשבי עוזו, כן, ארון הקודש נופל ביד פלישתים, ותפארתו ביד שר, כן, זה פרקים היסטוריים שכבר למדנו אותם, ויסגר לחרב עמו ונחלתו יתעבר. בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא הוללו. כהניו בחרב נפלו, חופני ופנחס, ועל מנותיו לא תבכנה. זוכרים שאשתו של אי כבוד, קרא לבן אי כבוד, כן? זה ביטוי קשה מאוד, היא לא בוכה, כן? היא יולדת, נהפכו עליה ציריה, והיא אומרת, היא קוראת לילד אי כבוד. ויקץ כישן אדוני כגיבור מתרונן מיין. ויח צרה וחור, חרפת עולם נתן לעמו. הוא לא מזכיר מי עכשיו עושה את זה. אבל נגיד שמואל הנביא, גם שאול הרביץ יפה לפלישתים, נתן להם מה שמגיע להם. וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. ויבחר את שבט יהודה, וזה קורה בפרק תתוו, נכון? תתזיין, סליחה, פרק תתזיין, ויבחר בשבט יהודה. את הר ציון אשר אהב, ואיבן כמו רמים, מקדשו כארץ יסדה לעולם. ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צון, תשמעו טוב עכשיו, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו ובישראל נחלתו, ויראם כתום לבבו. עכשיו דוד מדבר על עצמו בקוף שלישי, כן? ויראם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם. זאת אומרת, דוד, אם אני משווה את שני הפרקים, עין זין ועין חט, דוד, תראו כמה שזה מתאים למה שלמדנו עכשיו על גוליאת. נראה אם תצליחו להבין את זה לבד. על משה ואהרון הוא אומר, השם רואה אותם ביד משה ואהרון. ואילו על עצמו מה הוא אומר? אני רואה אותם. אני הרואה. איך זה קשור עכשיו להריגת גוליאת? הבנתם את ההבדל? על משה ואהרון הוא אומר, השם רואה אותם על יד משה ואהרון. מפקיד את הצון, יש לו עוזרים. נכון? יש השופט של המשחק כדורגל ויש לו שני כוונים עוזרים. שפת הכדורגל. משה ואהרון עוזרים לו. הוא הרואה. וזה אגב מאוד נותנים למשה ואהרון, כי אם אתה שואל, ואנחנו מה? אנחנו? זה לא אנחנו, אתם מתלוננים עלינו? מה אנחנו? הקדוש ברוך הוא, עליו אתם מתלוננים. זה בדיוק מתאים להם, הם שמחים לשמוע את הפסוק הזה בתהילים, שככה דוד מתאר אותם. זה לא הם, זה הקדוש ברוך הוא. אבל לעומת זאת על עצמו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידי את הצום. הוא הפקיד אותם בידי. אני הרואה. אני הרואה. איך זה קשור להריגת גוליית? המשפט הבא שאנחנו הולכים לקרוא. במילים של התנך. בסדר? בלי מלמעלה. תסתכלו במשפט הבא שהוא אומר לו. אתה בא אליי בחרב וחנית, ואני בא אליך בשם השם צבאות. אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. זאת אומרת, הירידה, זאת אומרת, תראו, תסתכלו את הדימוי הזה שהצגתי, מזה יצאנו למסע, גילינו עוד פרק, בזכות זה שלא זכרתי את פרק עין ח', גילינו את פרק עין ז'. השגיאה לפעמים מלמדת אותנו הרבה יותר. זאת אומרת, הוא יורד לקרב הזה כמו רואה, כמו שהוא אמר לשאול שאני יורד אל השדה לראות את העיזים והכבשים, וככה אני שומר עליהם. אז אני עכשיו יציל את העדר. יש פה עדר. שהוא כבר נפל פעם ביד פלישתים, וכבר פלישתים עשו בשמות בישראל. אז עכשיו אני שומר על העדר. אני שומר העדר. ובאמת, מה הוא, מאיפה הוא בא? מאיפה לקח אותו אבא שלו? על מי? תראו את האח הגדול? שואל אותו, על מי השארת את מעט הצון ההנה במדבר? הצון עכשיו פה. זה הצון. לך ראה את שלום אחיך ושלום הצון, אומר יעקב ליוסף, הזכרנו שזה דומה למה שישי שולח את דוד. מעצה עמוקה כזאת. ודוד ממש מבין את זה. תראו איך הוא קולט את המעמד הזה שהוא נמצא בו, והוא הולך לפעול, הוא בעצם עושה, חזל אפילו עכשיו תבינו מה חזל אמרו, שכשגוליית אומר, ברו לכם איש! אומרים חזל, מי זה איש? השם איש מלחמה. הוא אומר, תביאו את האלוהים שלכם שילחם. אז מי בא במקומו? לא במקומו. מי בא עמו? דוד. אתם רואים שזה בדיוק? דוד מבין. בואי תשבי ממש את שני הפסוקים, הפסוק האחרון של עין זין והפסוק האחרון של עין ח'. בפסוק האחרון של עין זין הוא אומר, השם רואה את עם ישראל, מי הוא הרואה ומי הוא הצון? השם הוא הרואה, עם ישראל הוא הצון. מה תפקידם של משה ואהרון? ביד משה ואהרון. נכון? זה כמו שיש רואה ויש לו מסייעים. מי המסייעים שלו? תגידי, נערים כאלה שמסייעים בהשקעת הצון או כלבים. בדרך כלל רואה הולך עם סביבו עם כלבים. ובאמת יש מדרש מאוד יפה ששואל את המשאלה, כמה כלבים היו בעדרו של יעקב אבינו? מחלוקת בין החכמים. אני לא זוכר מי זה רבי אחא, מי זה השני, אני לא זוכר. או רבי ברכיה. אחד אמר כלב אחד. כלב אחד היה לו, מספיק לו כלב אחד. ואחד אמר 60 ריבו כלבים. אז אם אני זוכר נכון, אני חושב אולי הרב אונטרמן או הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. אחד מהם אמר את זה, שהוא הסביר, זה סביב האנטישמיות והשואה ומה שקרה, לפני השואה, אני מבין את הרב אונטרמן. שאומר שזה המחלוקת ביניהם. האם, מה עושה כלב לכבשה? שכבשה יוצאת מהמסלול, אז הכלב רודף אחריה, נובח, ומחזיר אותה לעדר. גרש אותה חזרה להיות ביחד עם כולם. אז למה המחלוקת אם כלב אחד היה לו או 60 ריבו כלבים? אז הוא אומר שבעצם הכלבים ששומרים על עם ישראל זה אנטישמיות. אז האם האנטישמיות הכללית, זאת אומרת, מספיק כלב אחד כדי שעם ישראל ירגיש, כן? ו-60 ריבו, זאת אומרת שכל יהודי, כל יהודי צריך. ואז הוא מסיים את המאמר שלו, זה אומר, וכשכלב נובח והכבשה לא שומעת, אז הכלב נושך. שלוש נקודות. זאת אומרת, אני אומר, תסתכלי איך צון מתנהל, איך רואה משתמש בצון. כן? אז עכשיו שוב אני חוזר עוד פעם להשוואה הזאת, מה משה ואהרון כאילו עשו פה? הם הסכימו לדימוי הזה שדוד נותן להם, שהם רק המסייעים, הם לא הרואים. בסדר? ולעומת זאת על עצמו הוא אומר שהוא הרואה. השם נתן בידי את הצון, אני הרואה. כן. זאת אומרת, מיד זה מהאצבע למעלה. בסדר? מרים משה את ידיו למעלה, נותנים ישראל עיניהם לשמיים, וזהו, זה בדיוק הדימוי. בסדר, אז יצא לנו דבר גדול. שוב, מה הרווחנו מכל הסיבוב הזה? התמונה הזאת שדוד יורד להרוג את גוליית כשומר העדר, הרואה, הולך לעשות. יש פה איזה רעיון יפה שמישהו הוסיף, אבל אני כרגע לא משבץ את זה. אנחנו חוזרים לקרוא, בסדר? עכשיו מתחיל הדיבורים. שלב ראשון, ראינו את הלבוש, ורק מהאופן שבו דוד לבוש, אנחנו למדנו דבר גדול. וילך הפלישתי, אנחנו קוראים פסוק מם א'. אגב, אחד הדברים, ואתם יודעים שחלוקת הפרקים היא חלוקה נוצרית. תשימו לב לתופעה מעניינת שהפרק הזה יש לו, אני חושב, אחד הפרקים הכי ארוכים בתנ"ך. נון ח' פסוקים, 58 פסוקים. ותמיהה גדולה, מה קרה? זאת אומרת, זה אפילו לנוצרי קשה לעצור את הפרק הזה. זה כל כך מרגש. אז הוא נתן עוד פסוק, עוד פסוק, עוד פסוק. הוא לא יכול היה לעצור, אי אפשר לעצור את זה. איפה שהוא עצר את זה, אגב, זה במקום הכי טיפשי. הכי טיפשי לעצור את ה... במקום של החיבור, שם הוא עצר. אבל נדבר על זה כשנגיע לסוף. אז בואו תראו. ויאמר, וילך הפלישתי הלוך וקרב אל דוד. כן? דוד יורד, פלישתי רואה, הוא מתקרב, הם מתקרבים אחד לשני. והאיש נושא הצינה לפניו. כי עכשיו זה הרגע הקרבי. אגב, זה שוב, מזכירים אותו פעם נוספת. מזכירים אותו פעם נוספת. אגב, התיאור הזה של... למה דחפו פה עוד פעם את נושא הצינה לפניו? כי תסתכלו, בעצם הפלישתי הולך לקראת דוד, לכאורה זה פעולה של אומץ. הוא בא בביטחון. הוא הולך, זה הרגע שהוא חיכה לו 40 יום. הגיע הזמן, סוף סוף. עד כאן מי שפחד זה היו הישראלים. שאול, ויחתו. כתוב, ויחתו. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. הוא אדם הדחפו את זה, כדי להראות שהוא מפחד. הוא אמנם הולך, הוא מפחד. ויבט הפלישתי, ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. זאת אומרת, זה מין איזה מצב כאילו מגוחך. הוא חיכה לאיזה בריון קסקסים כמוהו, ומופיע אלם חמודות. זה הביטוי, אלם חמודות. יש פה ניגוד בין המתח העצום. אני יכול לספר לך חוויה אישית. מה זה ההלם? ההלם שהוא רואה אלם חמודות. יצא לי להיות במילואים באינטיפאדה הראשונה. האינטיפאדה הראשונה, הזכורה לשמצה, היא לעומת האינטיפאדה השנייה זכורה לטוב. לעומת השנייה, כי בראשונה זרקו אבנים. ואז קיבלנו כל מיני תחמושות, כדורי פלאג, גומי ורימוני הלם. סוף סוף צהל היה צריך לצייד את החיילים, מילואימניקים שלו בציוד, והיינו במקום שנקרא עין עריק. כפר ערבי ליד דולב, תלמון, שהוא אגב יש לו, הוא משמר שם תנכי. זוכרים שיש לדוד חבר טוב? חושי הערכי. ערכי הכוונה ממקום שנקרא עריק. כן? עין עריק זה, משם בא חושי הערכי. ואנחנו עושים שם מילואים, ושומרים על הציר. זה היה בדיוק תקופת המסיק, עכשיו כמו עכשיו, תקופת המסיק של הזיתים. אז אין לנו כל מיני שיטות ופטנטים איך לגרום לתושבי הכפר להיות רגועים. זה לא היה פשוט כל כך, הם היו מאוד סוערים. ואחד האירועים, זה מתחיל ככה, זה שגרתי. הם שמים אבנים על הכביש, מפזרים מסמרים, וזורקים אבנים על כל מכונית שמתקרבת. ואנחנו עומדים מצד שני של הכביש, הם מעלה הגבעה, אנחנו למטה, עם רובים, עם כדורי גומי, ורימוני הלם ורימוני עשן, ומנסים לגרש אותם, להחזיר אותם לבתים. ככה זה מתנהל שגרת יומנו. משתדלים לא להיפצע, לא להרוג, אנחנו כל זאת רחמנים לרחמנים. ואז קורה את אחד הדברים הלא יאומנו. מגיעים שני רכבים, ישראלים. אני מסתכל ברכבים, יש שתי נשים, יושבות שתי נשים ברכב הראשון, שתי נשים ברכב השני. ואנחנו מנסים לסמן להם שיעצרו, כי אנחנו פה, פו, בום, הם זורקים, אנחנו יורים, מאומה. מאומה שלמה. אני מנסה לסמן להם שיצרו. הן לא עוצרות. הן מגיעות לכביש, איפה שיש אבנים על הכביש, והאבנים לא הפריעו להם. יוצאות שתי נשים בהיריון, עם מבטא אמריקאי, ואו, יש מסמרים על הכביש. והן מתחילות להתכופף, ולאסוף מסמרים בידיים, שתי נשים שמנות בהיריון. הערבים למעלה היו בהלם, הפסיקו לזרוק אבנים, כל החיילים שעמדו בצד שלי היו בשוק, היו בהלם. נצרנו, לא ידענו מה לצעוק להם, תעופו מפה, תסתלקו מה אתם עושות. הם גמרו לאסוף את המסמרים, נכנסו למכונית, נסו. איך שהם עברו שתי המכוניות, בום, זורקים עלינו אבנים, דרדר, נורים עליהם חזרה. אמרתי, זה בדיוק. שולחים אליו איזה נער חמודות כזה, הוא לא יודע עכשיו מה לעשות, מה זה? זה צחוק, עושים עליי צחוק? צוחקים עלינו. אתה בא אליי במקלות? זה מראה, כאילו, אתה מבין, יש ניגוד, שוב, הניגוד. הרי אתה רואה, בהתחלה הוא ניסה להתלבש במדים. אם הוא היה לובש כובע, לא היה רואים שהוא אדמוני. זה היה מסתיר את השיער. הניגוד, הלבוש פתאום משחק. אתה, הוא בא עם המשקל והולך לאט. שגוליאת הולך, זה גם כנראה משמיע הקולות. זה לא, זה חיזיון אורקולי כזה. ונושא הצינה לפניו, זאת אומרת, הוא הולך עכשיו לאיזו פעולה קרבית. ופתאום מגיע איזה... זה כמו אם אתה תשכב במערב ופתאום תשמע רעשים. ועוד פעם, צ'ק 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 צ'ק, אתה חזק. אתה כמובן דורך את הנשק, נכון? אתה מחכה ופתאום אתה רואה קיפוד. זה לא תצחק? תצחק, זה משעשע אותך. אתה כבר חשבת, יגיע פה איזה מישהו... בסדר? זה הדימוי. אגב, תשימו לב שהפלישתי אומר על עצמו, הכלב אנוכי. מה צריך להגיד לו דוד, להגיד לו נא חזר, כלב, אבל דיברנו קודם על כלבים. לא, אתה הדוב. אתה לא כלב, אתה דוב. כלבים זה מהצד החיובי. וילך הפלישתי הלוך וקרוב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. זאת אומרת, הוא מושך תשומת לב, זה נעים להסתכל עליו. כאילו, יש לו נוכחות. ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. השאלה באיזה אלוהים הוא קילל, באלוהים של דוד או באלוהים שלו? לא ברור. ויאמר, ודוד שותק. שים לב, דוד שותק, לכן הפלישתי, ויאמר. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. שמים לב לדיבור שלו? כאן רואים שהוא מפחד. זה הנצנוץ הראשון של הפחד שרואים אצל גוליאת. שני סימני פחד. מה הפחד הראשון? שהוא אומר, קודם כל שהוא מקלל. If you want to shoot, shoot, don't talk. מה אתה צועק? יש לך חנית, מלון הורגים כזה, משקל 600. מה אתה מדבר? תדקור, תלחם. זה שהוא מקלל זה כבר מסמן סימן של פחד. הדבר השני שמראה פחד זה לך אליי. הוא לא אומר לו בוא אליי, לך אליי. אני לא זז יותר, אתה צריך לבוא אליי. למרות שבהמשך הוא כן ילך. אבל עצם המילה הזאת, לך אליי ואתנך, אתם זוכרים שיונתן, שהוא יצא עם הנער שלו לטפס שם על המסנה ובוצץ, הוא נתן סימן לנער שלו ואמר לו, אם הם יגידו, עמדו, אנחנו באים אליכם, תסתלק. סימן לא טוב. אם הם יגידו בוא אלינו, אז אנחנו נכניס להם. אז כולם אומרים, מה, זה ניחוש, כאילו, אם הפרוסה טיפול על הצד עם המרגרינה, אז לא, ואם ככה, אז ככה, זה מנחש, זה ניחוש. למה זה לא ניחוש? כי יש בזה משהו רציונלי. אם אומרים, תעמדו, אנחנו באים אליכם, הם לא מפחדים ממנו. אז יש לנו סיבה לפחד מהם. אבל אם הם אומרים, תעלו אלינו, סימן שהם מפחדים לצאת מאחורים שלהם, אנחנו ניכנס בהם. לדרכם של המעט העזים לנצח את הרבים הפחדנים. ופה אותו דבר, הוא אומר בוא, לא אומר בוא, לא אומר עמוד אני ארגש אליך, תן לי חכה רגע אני בא אליך. וזה הדבר השני שמראה על פחד, כללה והדיבור הזה. ועוד דבר אחד שחזל למדו עליו, הוא טועה בלשונו. איפה רואים שהוא טועה בלשונו? בהמת השדה. אתנה את בשרך לבהמת השדה. בהמות שדה לא אוכלות בשר. מה לעשות? הם לא שמעו על השחיטה הכשרה, הם מסתפקות בצמחוני, אוכלות עשב. בהמת השדה זה צבעים, איילות, ארנבות. בסדר? פיו הכשילו. זאת אומרת, רואים שהוא מבולבל, ממש רואים את זה, טקטית, רואים, הוא מבולבל, הוא לא יודע, כן? רואים את זה ממש. אגב, בהרבה מאוד קרבות, אחד הדברים החשובים בהאזנה לאויב, זה אתה שומע עם הפקודות שלו מבולבלות, אתה מקבל איזה מידע מאוד חזק, מה המצב שלו, מה המצב הנפשי שלו. הנה פה אתה ממש מקבל את התשדיר, מקבלים את התשליל, השיחות שלו כלפי חוץ, איזה פקודות הוא מעביר, איזה, מה עובר לו בלב, במוח. ותראו איך דוד עונה לו. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך, אני לא מפחד ממך, אני בא אליך, אתה בא אליי, אני בא אליך, בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. אגב, זה פעם ראשונה ששם השם צבאות נאמר בקול רם. הראשון שהזכיר את שם השם צבאות הייתה גברת חנה, ששפתיה נעות וקולה לא יישמע. אף אחד לא שמע, חוץ מהמלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון, אף אחד לא שמע את מה שהיא אמרה, רק הקדוש ברוך הוא והמלאכים. הבא שיגיד את השם הזה היה הבן שלה, שמואל הנביא, באוזנו של שאול, לפני מלחמת המלאק, זה נכנס מאוזן אחת, יצא מהשנייה, הוא לא באמת שמע. ופעם ראשונה שהשם הזה נאמר, בנוכחות קהל, אנשים שומעים, כי תחשבו, זה לא רק שהשם הזה נאמר, אלא לכל העיניים עכשיו מרוכזות לכאן, כל האוזניים קרויות לכל מילה שנאמרת, והראשון שדיבר זה היה גוליאת, הוא עשה את הספתח. זאת אומרת, ויש לו קול חזק, הוא, אחרי שהוא שותק יש איזה הס, דממה, כי גם רגילים לשמוע את הכללות שלו והנעצות שלו, ועכשיו הגיע התור של דוד לדבר, אז כולם מקשיבים. זאת אומרת, שם השם נשמע היטב באוזני הלוחמים הישראלים, וגם הגויים. האם הם נכנס באוזן אחת ויצא מהשנייה? נראה, כנראה בשיעור הבא. מה הם עשו עם התובנה הזאת? מה הם שמעו מהשם הזה? ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והקיטיך, והסירותי את ראשך מעליך. ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לעוף השמיים, זה באמת אוכלי בשר, עורבים, נשרים, רחמים, ועוד מיני חיות שכאלה, ולחיית הארץ. לא בהמת הארץ, לחיית הארץ. אז מיד חזל הבינו, דוד מפוקס, דוד מדבר לעניין, כן? תנים, שועלים, זאבים, אוכלי נבלות. וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה. המלחמה שייכת לאלוהים. זה אגב דבר מדהים. אתם זוכרים שדיברנו בשני הפרקי תהילים שקראנו, שדוד לא מסמיך גאולה לתפילה, אלא מסמיך תפילה לגאולה. כשחזל הבינו, כשהוא אומר, ברו לכם איש, הם מתכוונים השם איש מלחמה, של קריאת ים סוף, שהם שם אמרו בשירת הים, השם איש מלחמה, השם שמו, מתגלה אליהם כאיש מלחמה. המסקנה של המצרים בקריאת ים סוף, זה אנוסה מפני ישראל, למה? כי השם נלחם להם במצרים. השם נלחם להם במצרים. מה שהשם עשה בפרק עין זין, ביד משה ואהרון, נכון? תרים את מתך ביד, אבל מי קרא את הים? משה? הקדוש ברוך הוא קרא את הים. דוד עושה בעצמו, דוד הוא עצמו קריאת ים סוף. זה מה שהוא אומר. כי להשם המלחמה, למה אני בא אליך במקלות? שאלת למה אני בא במקלות? כי להשם המלחמה. אני בא בשם השם צבאות, ולהשם המלחמה. אתם רואים את ההבדל? השם אמר למשה, ככה תעשו, אז לכן זה ביד משה ואהרון, ואני, השם אמר לי לעשות, לא, אני מבין מעצמי שזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, האדם מקדש את שם השם. זו הייתה המטרה של יציאת מצרים. זה מלכות, זה מידת המלכות. שהיא מעלה מהתחתיות ארץ, מפי התהום, את שמו של הקדוש ברוך הוא. לרומם שם השם, ראש השונה כזה. כן? רוממים. והביא את התהילה מגלומי גוש. כן? והיא תהילתך. אז ממש רואים את זה. את רואים שוב את עין זין מול עין חט, צורה מאוד מאוד רחבה וקיצונית. דוד מודע למעמד האלוהי המיוחד שהוא נמצא בו. זה קריאת ים סוף, זה ההיסטוריה. הוא עושה את הפרק הבא של קריאת ים סוף. זה הפרק הבא. הוא שווה ערך למה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, דוד עושה לישראל. וזה מה שהוא אומר, כי להשם המלחמה, כי להשם המלחמה. ונתן אתכם בידינו. אגב, שימו לב איזה מחשבה, הצמידות הזאת של תפילה לגאולה, של התפילה לגאולה, היא הפכה את דוד לנביא. כי כל מה שהוא אומר פה, הפסוקים האלה, זה פסוקי נבואה. הוא אומר את מה שעתיד להיות. אני אהרוג אותך, אני אטיז את ראשך מעליך. נכון? גם הוא מדבר. מה אתה מדבר? תזרוק אבן כבר, נו, תהרוג אותו וזהו, מה אתה צריך לדבר? כל מה שדוד אומר, התגשם. מעמד הנבואה. זה יקרה כהגשמת נבואה. חשוב מאוד ההסתכלות הזאת. דוד, כן, ואז... ונתן אתכם בידינו, גוליאת הספיק לו דיבורים, גוליאת עושה את הצעד הראשון. והיה, כי קם הפלישתי, אגב, למה זה כתוב בצורה כזאת? מה זה והיה כי קם הפלישתי? והיה קום הפלישתי, והיה הלך לקראת דוד. מה זה והיה כי קם הפלישתי? זאת אומרת, דוד מדבר, תשמעו לזה, זה כל כך חשוב למדינת ישראל של ימינו. ואני חושב שראש ממשלתנו עושה, בלי לדעת, הוא עושה את הפסוק הזה, בלי לשים לב בכלל. ומצד אחד מסתכל על הגדול, מדבר אליו, אבל גם מסתכל על התנועות שלו. זאת אומרת, זה פסוק שמתאר את דוד, לא את גוליאת. והיה, זאת אומרת, דוד מדבר כל עוד שגוליאת עומד ומקשיב. ברגע שגוליאת ינוע, דוד יפסיק לדבר ויעבור לצד מעשה. בסדר? רואים את התמונה? והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ לקראת. די עם הדיבורים, עכשיו זה לעשות. הוא מדבר איתו, אבל העיניים במקביל, הוא נשמר מפניו. שם לב, מה קורה איתו. וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. זאת אומרת, יש עוד מרחק ביניהם, זאת אומרת, הדיבורים היו בצעקות. הם היו צריכים להרים את קולם כדי לדבר אחד אל השני. וילך וישלח, כן, ודוד, וימהר דוד וירוץ המערכה, הוא עושה את הכל בריצה, לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו, תוך כדי תנועה, אצלנו בשריון קוראים לזה ירי בתנועה, תוך כדי שהוא רץ, הוא לוקח אבן, מכניס לכלא, מסובב את הכלא. אגב, זה בדיוק מה שהוא היה עושה מול אריה, הרי אריה שטרף כבש, הוא לא יטרוף אותו פה, הוא רץ איתו ליער. אז דוד גם שם צריך לרוץ אחרי אריה. וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו. ותדבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. שימו לב, זה סלו מושן שזה מתואר כזה שברירי שניות. תוך כדי ריצה, הוא לוקח אבן, מכניס לכלא, מסובב את הכלא, ומטיל את האבן, זה החלק הראשון של הפסוק, שהוא מטיל את האבן, והאבן פוגעת לו במצח. ויקלה, מה זה ויקלה? ויקלה זה שם בתוך הכלא, מסובב וזורק. ויח את הפלישתי, זה כלומר זורק את האבן, לא פגע, אלא ויח, זה פעולת ההקעה, כאילו הוא זורק, נכון? דינה דגרמי, הוא זורק את האבן, נכון? ומהאבן שלו תיפגע, יד העריכתה כזאת, ויח את הפלישתי אל מצחו, זאת אומרת, הוא מכוון לפלישתי אל המצח, זאת עדיין התנועה של האבן אל הפלישתי, ותטבע האבן במצחו, זה הפגיעה. פגיעה, בול, ונכנס לתוך, לא הפוני, תוך הגולגולת, עוד להגיד. ותטבע האבן במצחו, כן.
האבן פוגעת במצח,
יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. זה יכול להיות בשני תמונות מצב. זה יכול להיות בתמונת מצב שהוא גם רץ, שאלה, לפי חוקי הקינטיקה, אדם שעומד ופוגעת לו אבן במסה ככה, הוא צריך ליפול אחורה, נכון? יפה, אז יש שתי אפשרויות שזה יקרה, או דרך טבע או דרך נס. דרך טבע זה אם הוא רץ לקראת דוד, דוד רץ, גם הוא רץ. עכשיו זה מאוד יפה, זה שדוד רץ, יכול להיות שהוא עורר את גוליית גם לרוץ, לא כתוב, אנחנו לא יודעים אם גוליית רץ. עכשיו לרוץ, לגוליית יש מסה, משקל כבד ביותר, עם כל המשקל שעליו. אז אם הוא ירוץ, הוא ינסה לרוץ ככה, אם האבן תפגע, היא בולמת אותו, ואז הוא מועד, כאילו הוא נופל קדימה, בגלל האנרציה של המשקל שלו. זה בדרך כלל צריך להיזהר, חלילה, שחלילה צריכה להיות איזו תאונה, חלילה, שלא, צריך, שלא תהיה עם מסעית. כי המסה של מסעית זה משהו שהוא בלתי ניתן להיספג. כן? אז הוא מסעית הדבר הזה. בסדר? אז כשהוא רץ קדימה, נע קדימה, והאבן פוגעת בו, הוא ייפול קדימה. האבן רק תבלום אותו, אבל האנרציה שלו יותר כבדה מהאבן. בסדר? לכן צריכים לעשות חגורות בטיחות, כי כל תאונה קטנה, כעפים קדימה, זה משקל אדיר. מסה אדירה. אבל לפי הנראה, הוא לא רץ. דוד הוא זה שרץ, וגוליית כנראה עומד ומחכה לו. מהחנית ביד. אז חזל אומרים, אם אינו טבע, אם דרך הטבע היה צריך ליפול אחורה, למה הוא נופל קדימה? אומרים חזל שני הסברים. כן. חייבים, לא? אומרים חזל, פה שגידף, פה שחרף, יתמלא אפר. ייפול על הפרצוף לתוך האדמה. הסבר אחד. רוחני משהו, נכון? נקם, מידה כנגד מידה. שומעים אותך, זה לא מתעלמים ממה שאתה אומר. קיללת, אתה מעלה אפר פיך. והסבר שני, לחסוך לדוד שלא יתרח אותו צדיק. איזו התחשבות, הקדוש התחשב, 3 מטר חסך לו לרוץ. ועכשיו צריך לרוץ אליו, להטיז את ראשו מעליו. הוא היה נופל אחורני, צריך עוד 3 מטר עד להגיע לראש. אז שיהיה לחסוך, אז זה סך הכל חיסכון של 6 מטר. זה יפה, לא? וו פסיעות. וו פסיעות. יש לזה משמעות, לא? תעשית חשבון. וו פסיעות, אחר כך מתי יש וו פסיעות? כשהוא מעלה את ארון השם ברגליים, על הכתף, כל 6 צעדים זורחים. הנה, עכשיו פתרת את התעלומה. זה בדיוק האורך של גוליית לשני הצדדים. 6 פסיעות. בסדר? זה אני אומר סתם, לא בטוח שזה. אבל אפשר בהחלט לראות את זה. וירוץ, כן, והוא נופל קדימה, ויפול על פניו ארצה. לכן חזל דורשים את זה. מה זה על פניו ארצה? הפה שגידף יאכל אפר. נעלמה לו בתוך הראש. היה עוד איזה אמצעי אחד שזה קרה, בדרך כלל אצלי זה מופיע בערכה אחת, באמת היום לא הבאתי את זה. הסכין של ברק, של אהוד בן גרה, סליחה. נכון? שהוא דוחף לו את זה לבטן והיא טובעת שם. לא כתוב שתטבע, אבל זה הפעולה. לא, זה כמו טביעה בים. נכון? נכנס, סמוק. נעלמה האבן. כי בדרך כלל אבן שפוגעת במשהו, נכון? אז היא נושא מגע בונג כזה, נכון? בטח אם זה היה מצחת נחושת על הפנים, אז זה היה משמיע כזה בונג. אגב, אני אספר לכם. היה פעם, לפני 20 שנה, בדיוק לפני 20 שנה. אתם, אני חושב, עוד לא נולדתם. נולדתם בארץ? בארץ נולדת? היה, תשאל בעדה ככה, זקני העדה, יספרו. היה, הוציאו, קרוז, משהו התפרסם, מישהו, איזה עיתונאי טיפש, הוציא את זה החוצה, שכשאתיופים תורמים דם, יודעים שגיעו מאתיופיה, לא, שופכים את המנות דם האלה, לא משתמשים בזה. למה? פחדו, יש זה, הגיעו מאפריקה, יש איידס, זה, יש ארבולה, יש יודע מה, כל מיני. והיו הפגנות מטורפות, מטורפות. לעדה האתיופית זה הגיע עד כאן. זה ממש, זה, להבין את המתח הזה שהיה אז לפני 20 שנה, זה לא יאומן. ובנות שלמדו אצלי במדרשה היו מדריכות, היו במחנות העולים שהיו, בחצרות יסף, בחולדה וכל המקומות שהיו. וראינו שוטר, אחד מקציני המשטרה בירושלים, לא זה מי זה היה, לא זוכר, ראינו אותו, נפצעו 70 שוטרים בהפגנה. הייתה הפגנה אלימה, וגבעת ההפגנות שם בירושלים, פה מעבר לכביל. 70 שוטרים נפצעו. אז שאלו את השוטרים, מה קרה? איך 70 שוטרים נפצעים בהפגנה? אז הם זרקו עלינו אבנים.
כל כך כעסו, זרקו אבנים. אז הוא אומר, אבל כל הפגנה זורקים עליכם, טיטולים, אבנים, ערבים, חרדים, כולם זורקים. אבל הם פוגעים. הם פוגעים. זה מדהים, השוטר עם כסדה, חוטף כזה בומבה בראש, אז זזו המוח. זה פגיעה. זה פגיעה. אז אתה מבין שזה כאילו, זה לא טבע האבן במצחו, יש לו כסדה. גם המצחה, גם העצם של המצח, מקסימום נשברת לו הגולגולת, אבל האבן נופלת על הרצפה. אתה לא צריך לחדור. זאת אומרת, הרך, ניצח הרך את הקשה, אומרים חז"ל. זה נס כזה, שזה טבע האבן במצחו. כאילו האבן מושחזת, אבל האבן לא הייתה מושחזת, זה לא טיל, לא ירה לו טיל, ירה אבן. אבן עגולה, בדרך כלל האבנים שזורקים הם אבנים עגולות, זה חלוקי נחל. כתוב שהוא לקח חלוק נחל. זה באמת דבר לא נורמלי, זה לא דבר רגיל שקרה. זאת אומרת, דוד נלחם והקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני העוזר, נכון? אנחנו אמרנו אצל משה ואהרון, השם עושה, משה ואהרון עוזרים על ידו. פה דוד עושה, הקדוש ברוך הוא עוזר על ידו. בסדר? רואים את התמונה? ואז כתוב פה כך, ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן ויח את הפלישתי וימיתהו וחרב אין ביד דוד. כן, הפסוק הזה, שימו לב שהכותב המאוחר שמספר את הסיפור הזה, נכון? זה הרי כבר, אגב, זה יכול להיות שמואל, זה לא כך מאוחר, שמואל הנביא עוד חי בימים ההם. אז הוא זה שכתב את הפרק הזה. רואים את ההתרגשות שלו כשהוא כותב את זה. זה ממש כאילו שירה בתוך הפסוק. וחרב אין ביד, אנחנו יודעים שאין חרב, כי כתבנו את זה קודם. זאת אומרת, ההתרגשות הגדולה הזאת שדוד התגבר עליו, כמו שמתגברים על אריה במראה. ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד, אתם רואים שזה הפסיק באמצע? אתם רואים את ההפסקה? וירוץ דוד, אנחנו רוצים לראות את ההמשך, נו, מה אתה עכשיו אומר וחרב אין ביד דוד? תן לראות מה קורה. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי, ועכשיו יש לו בעיה, הוא רוצה לכרות את ראשו, עם מה? עם מקל? אפשר לכרות ראש עם מקל? אגב, מכאן רואים שאין סומכין על הנס. מקל לא יכול לכרות ראש, מקסימום יכול להרביץ לכלב. זאת אומרת, לא סומכים על הנס, צריך חרב עכשיו. אז מה עושה דוד? ויקח את חרבו, ושימו לב למילה מיותרת, וישלפה מתערה. סדר הפוך. ויקח את חרבו, אז היא כבר בחוץ, היא ביד של דוד. אז מה זה וישלפה מתערה? מילה מיותרת, גם אכפת לי שהוא שלף אותה מהתער. וירוץ דוד, ויקח את חרב גוליית, וימוטטהו בה, ויכרות את ראשו. מה זה? אז זה נשאיר לפעם אחרת. רק תזכרו, זה עושה סימן שאלה גדול. למה צריך את התיאור הכל כך, גם לא מדויק? אתם שמים לב שמי שתיאר את השליפה מן התער, כן, וישלפה מנדנה, מהנדן, הוא עשה את זה גם לא לפי הסדר של הדברים. וירוץ דוד, ויוציא החרב מנדנה, וישלוף מתערה, ויקח החרב. זה הסדר של הדברים. זה מוזר מאוד כל ההתעסקות פה עם התערה של החרב. שאלה מצוינת, למה ברוח ימינו? דעש. הבנתי מה שאתה אומר. ועוד בחרב שלו. זאת אומרת, תראה לך שהם היו מצליחים להרוג את הכתב עם שפיץ של עט. זה היה מעניין. הוא נפל על מילוי בעת תפקידו. זה חשוב ביותר. אגב, תשים לב, מה שדאיש עושים, מבחינת הזווית ראייה שלהם, הם ניצחו את המערב בגדול. הם נכון שמביאים עליהם עכשיו את ה... אבל זה מה שהם רוצים, הם רוצים להילחם. אתם גברים, בואו תלחמו איתנו, הם אומרים להם. בואו, נראה אותך. כן, לא מתביישים להגיד את זה. אבל מבחינתם, תראה, הנה אתה שאלת את זה. הנה שאלת. בגלל הערבי המלעון הזה שם בעיראק, אתה שואל אותי שאלה בתנך, מה קרה? למה מה קרה? אתה רואה שזה ניצחון? הם נכנסו לתודעה של העולם, הם מפחידים את העולם. זה פחד, זה לוחמה פסיכולוגית. ולכן זה דווקא עיתונאים, כי זה עיתונאים, זה ודאי, זה. איך יונייטד פרס לא יכתוב על הכתב המסכן שקרתו לו את הראש, הוא היה כתבו המיודד, חבר הנאמנים שלו. אז זה התפרסם הכי, הכי טוב, הכי מהר. לא צריך שום דבר. אתה מבין? זה בדיוק הסיבה שהם רוצים לעשות. ובדיוק בגלל זה דוד עושה את זה לפלישתים. זה השפה שהם מבינים. זה שפה שהם מבינים. אגב, אם תעקוב אחרי הצבא הבריטי, ששלט פה במנדט, מה הם עשו כשזרקו עליהם אבנים, ההוראה של משטרת, צבא הוד מלכותו, כל מי שזורק אבן על חייל בריטי, דינו מוות. גזר דין. יכול להיות, הבריטים פשוט זורקים אחד על השני בקבוקים בשחק הכדורגל, שם אני לא יודע מה הם עושים, אבל כשהם שלטו פה בארץ, והערבים זרקו עליהם אבנים, הם הרגו אותם. יותר מזה, כשהם היו תופסים מחבלים ערבים, הם היו עוטפים את גופתם באור של חזיר, וזורקים לים. לא, כמה מפגינים, כמה מלווים לרוצח, לקבור אותו שם על יד שער שכם, אין, לא היה קבורה. למה? כי בקוראן כתוב שאם עוטפים את המת באור של חזיר, הוא לא זוכה למנעמי העולם הבא שלו.
בגד חסן שזה לא מוסרי.
בגד של הבריטים, אתה זוכר.
לא, בגד שלנו, נראה
לי. זה נגד ההומניות. בסדר. בסדר גמור.
בפסוק נ', ויך את הפלישתי, איך הוא מכיר אותו? ולפני אחר,
לא, זה מה שאמרתי. ויחזק דוד, פסוק נ'?
כן.
זה אמרתי, זה כאילו התערבות לירית. יש פה איזו התלהבות של הכותב. זה הרי לא חלק מהפעולה המבצעית עכשיו. כן, ויך זה, זה וזה, כי חרב אין, אז במה הוא יקר אותו? באבן. ויחזק דוד מן הפלישתי. אגב, למה באמת, אני כאילו בתחילה תיארתי, זה כאילו התערבות של התלהבות המתאר. נכון? זה כמו להבדיל, שהכתבים של הכדורגל, הוא פתאום מתלהב. הוא רוצה לפלוני, ופלוני רוצה לפלוני, כאילו, יש פה איזה אימות, יש פה זה מול זה, נכון? שתי כוחות. אבל לכן אני אומר, זה לא משהו זר, כי באמת העיניים של הכותב, הם העיניים של המתבוננים בשדה הקרב. כל עיני ישראל נשואות אל דוד. ואתם יכולים להבין עכשיו, בואו נעשה רגע לשמוע את הקולות. הרי אנחנו צריכים לדמיין שהיינו שם. נכון? צד הגברי לפחות, נשים לא היו שם.
למה נשים לא היו?
מלחמה. אתה אומר, הגישו... זה מה שמעניין את זה. הם הכינו את הריקודים של הניצחון, עשו ריקוד חתונה. בהמשך הם יופיעו, שעברו שם בעיר של... שעכשיו כנראה מצאו אותה בחפירות ארכיאולוגיות, עם כל מיני מסמכים שמוכיחים את מלכות דוד באופן ארכיאולוגי. לא רחוק מעמק האלה. זה לא, שדה קרב כזה, זה לא מקום לנשים. ותנסה לשמוע את הקולות של מה שקורה שם. תבינו שברגע שדוד זורק, יש שקט הס מוחלט ברגע שהם רצים, וכולם במתח. מה יקרה עכשיו? מה יקרה? ואם היה תהילים, דוד עוד לא יסיים את התהילים, אז כולם... קוראים תהילים, להצלחתו של דוד, וודאי מלמלו כל מיני רצונים, חוץ משאול שאנחנו נראה בהמשך מה הוא עשה בזמן שדוד לקח את החלוקי האבנים ורץ אל גוליאת, וכשהוא זורק את האבן, ורואים שהאבן פוגעת בגוליאת, וגוליאת מאבד את שיווי משקלו, נכון? ומתמוטט קדימה, מה הקולות ששומעים? כולם, גם בישראל, וגם בפלישתים, כולם משמיעים כל אחד, כל אחד. וואו! אתה מבין? זה קול שרת. וואו! כזה. אתה מבין? זה כאילו הלם! הם בהלם! הצוציק ניצח את הגדול. הם רואים את זה מול העיניים שלהם. אז אצל הפלישתים, וואו! זה כאילו איזה הלם, אבל מה הם מצפים עכשיו שיקרה? שהוא יקום, הוא כבר חטף כמה אגרופים במחייו מן הסתם. הם לא סתם שלחו אותו. שהוא יקום עכשיו למערכה שנייה, לכן דוד חייב לרוץ, עוד פעם, לרוץ את המאה מטר שיש לו, והקדוש ברוך הוא חסך לו את השישה צעדים, ולמוטט אותו דבר ראשון, לשלוף את החרב, כי הוא לא יכול, כמו שאמרתי, להרביץ לו עם המקל ככה, ככה, כמו זה, כי זה יעשו שום דבר, וזה צריך להיות במהירות עצומה, זה ניצול המומנטום, לקעוץ את החרב ככה, ואז שוב יש את הקריאה הזאת, וואו! בסדר? ואז הוא לוקח את החרב בפעולה שנייה וקורט את ראשו. זה ממש קריטי. בדיוק, עד שדוד לא לוקח לו את הגולגולת הנוטפת דם ועומד איתה ככה, ככה, מול כל הפלישתים, זה לא נגמר. כמו שאומרים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. כדור עגול, 90 דקות, אז זה נגמר. שריקת סיום. זה שריקת הסיום. ואז אתה שומע את עם ישראל מריע. כולם מסתערים. יורדים לעמק למטה, אתה רואה נחיל האדם יורד, 40 אלף לוחמים רצים למטה, מלאי שמחה ועיזוז, ויחתו ויעופו, העיף אותם לשמיים. ומה קורה לפלישתים? ויראו וינוסו. בשביל זה היה צריך לקחות לו את הראש. אם לא לקחת לו את הראש, אז זה היה מלחמה, היו נרגים עוד יהודים. הלאה? רגע אמיתי, לא למול המצלמות, אל מול כל הקהל. מובן העניין? בסדר? הסתדר לך עם הדייש? הסתדר. ויקח את חרבו, כן, וישלפה מתערה, וימוטטהו, קודם כל לעשות פעולת המיטוט, ויחרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, וינוסו. למוטט? יכול להיות שהוא באמת עוד... האבן טבע לו במצח, אבל זה... מה שאנחנו קוראים וידוי הריגה. וידוי הריגה. וידוי הריגה, לא נפרט פה יותר מדי מה צריך לעשות. בשריון אין כזה דבר וידוי הריגה. זה פגעת, פגעת. אם הצוות קופץ מהטנק, יורים צרורות וזהו. לא יורדים לבדוק, יש לו דופק. אבל אצל חירניקים זה פעולה קצת יותר מסובכת. וגם מסיבות מובנות, כי הוא יכול להמשיך לראות. ויקח את חרבו, ויקן את זה את קירו, וינוסו. ועכשיו תראו מה קורה לאנשי ישראל, תראו שלא אני המצאתי את הצעקות. זה באמת קורה, רק צריך להשמיע אותם, כי התנ"ך רק כתוב והוא לא מוקלט. ויקומו אנשי ישראל ויהודה. אנשי ישראל ויהודה, זה מאוד מעניין. למה זה כתוב בצורה כזאת, אנשי ישראל ויהודה? אז אפשר להגיד וו החיבור, כי עד עכשיו, שבט יהודה ידע להגיד שיש פה משהו לא תקין. ידענו שהמלך הזה יסבך אותנו. הרי הוא לא באמת. הרי הוא לא משבט יהודה, הוא מבנימין. ועכשיו, תראו מה דוד עשה ברגע הראשון. איחד את העדר. הוא יצר אחדות. ישראל קמים, כי הם יוצאים נגד הפלישתים, ויהודה בלב שלם, עם וו החיבור. ישראל ויהודה. ויריעו, אתם רוצים לעשות את הכל הזה ביחד, כולנו, להריע, שישמעו בבתים, באינטרנט, מה זה ויריעו? איזה צעקת שמחה, קרב, פריקה של כל התקופה, 40 יום כפול 2, 80 פעם שהם שומעים כללות ונעצות, ואין פוצה פה ומצפצף. איזה צעקה משחררת זאת הייתה. שום פסיכולוג שבעולם לא היה מצליח. גדול דוד מכל פסיכולוג. הצליח להוציא צעקה ציבורית שכזאת, להוציא החוצה את כל השפלות, את כל מה שהם שמעו ושתקו, כל מה שצריך לקרוא בעיתוני מערכת וכן הלאה וכן הלאה. מישהו עכשיו שלח לי, המנהל של ישיבת אור עציון. בדרך לפה, לא הספקתי לשמוע את הכל, אבל רק ראיתי מה הוא כתב לי. רזי ברקאי, ראיין גר. יהודי מרוסיה שעובר תהליך גיור. והוא אומר לו ככה, אני רוצה שתתאר לי את הוויה דלה רוזה שאתה עובר. מה זה וויה דלה רוזה? זה דרך האיסורים שאותו האיש היה צריך לסחוב את הצלב שעליו צלבו אותו. כן. ויוצא דבר מדהים, שהאיש הזה, לא שמעתי עד הסוף, אז אני לא יכול להגיד לכם בהתלהבות גדולה מה הוא אמר, אבל יצא משם שהוא שיבח את ישיבת אור עציון, ואת העומד בראשה, ואת התהליך של הקיור, ובדיוק הפוך מה שהוא רצה. הוא הביא אותו שישראל, כמה שדופקים את הזה, וכמה שזה לא סימפטי, וכמה שזה לא... ויצא משבח. כן? ויריעו. ויריעו. כן? שחרור של כל מה שהם שמעו את ביזיונם, את קלונם. כן? ניסו להשפיל את עם ישראל. ותראו מה יצא מזה ברגע אחד. מאפר קומי. כן, מהשיא התחתיות, תראו איזה גאולה, מה זה גאולה? למה מחכים, משיח בן דוד? כן, מן הבוז הזה שאנחנו... ותחשבו רק על זכותנו להתיישב בירושלים. איזה דבר צריך לחכות עכשיו, מה יקרה פה? איזה גודל יהיה פה? ויקח, כן, ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו את פלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון. אז אני מסיים את השיעור מפה. ועובר ליד שערי עקרון, אם תרצו למסור להם דש, אמסור להם. קיבוץ רבדים. קיבוץ רבדים. אתה יודע איפה זה קיבוץ רבדים? יד בנימין, אתה יודע איפה זה? מסמיע. כיוון דרום. רבדים...
קרוב לקירת עקרון
המקורי. כן, זה עניין יחסי. יותר מיוקנעם, זה נכון. לא, זה מעניין ש... זה מראה שאת השם עקרון, מזכרת בתיה עקרון, נתנו לפני שזיהו את העקרון האמיתית. כי בדרך כלל לפי הוועדה שמות, יכול להיות שהיה שם כפר ערבי עקירה או משהו כזה, בדיוק. בדיוק, היה שם איזה כפר ערבי כנראה ששימר את השם, אז זה בלבל אותם. כי ועדת השמות לא מרשה לתת שם שיש לו שם במקום אחר, התנכי. אבל אז לא ידעו איפה זה. זה ממש על קיבוץ רבדים, יושב ממש על תל שנקרא תל עקרון, שהוא תל עקרון הפלישתי, וזוהה בוודאות. זה הנקודה הכי צפונית-מזרחית של נחלת הפלישתים. זה העיר הכי צפונית-מזרחית שלהם. הכי צפוני-מערבי זה אזור איפה שהיום מוזיאון הארץ, מוזיאון תל אביב, הפלנטריום, זה תל קסילה זה נקרא, שם נמצאים פלישתיים מאוד ברורים. יש סימנים של פלישתיים בבית שמש, בית שאן, ומקומות נוספים בצפון, אבל שם הם כנראה לא גרו, הם רק שלטו שם. הנחלה של הפלישתים הייתה מאזור צפון תל אביב עד דרומית לעזה, ועומק השטח פנימה, המלבן הזה של מישור החוף, הגיע עד עקרון, שזה בעצם הנקודה הכי מזרחית, דרומית לו ומזרחית תל גת, שהוא מזוהה בוודאות תל צפית, תל צפית זה גת המקראית, הפלישתית, ושוב חותה חזרה לכיוון עזה והדרום. ולשם הם בורחים, כן? הם בורחים מעמק האלה, שזה לא רחוק אגב, זה לא הרבה, מעמק האלה לכיוון מערב, עמק האלה זה עוד יותר מזרחה, זה לכיוון נחלת יהודה, זה עלייה לכיוון הגוש ובית שמש, נכון? זה כאילו הצומת. ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתי בדרך שעריים, שעריים זה העיר שכנראה מצאו בעמק האלה, בדרך שעריים, משעריים עד גת ועד עקרון. כן, אז ממש אפשר לעשות שם את המסלול, אם תרצו פעם יום טיול, יש חורף שימשי כזה, אפשר לטייל, יש שם פריחה יפה, יש שם מקום מה לראות, את כל האזור שאליו הם ברחו. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם. עכשיו משהו מקלקל לנו את האידיליה הגדולה. וישוסו את מחניהם. אז זה לא נספר, נשאיר את זה לשיעור הבא. עד כאן, לילה טוב.